אהבה ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש אורות הקודש של מרן הרב זצ"ל. אנחנו עכשיו לומדים את הפרק הקדושה באדם ובישראל בפרק ו' במדור הקודש הכללי. אומר הרב זצ"ל, ראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח בראשית השגתו מכללות האדם, שהרי ההכרה של הקדושה כללית היא, ותוכן הקישור של האדם עם השם הוא תוכן של למעלה מכל עם, ואחר כך יהיה נמשך במבוש מיוחד ישראלי. בפרק שלנו הרב מברר את שורש הקשר הקיים בין אומות העולם לשם. בבריאת העולם, בבריאת האדם, נאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זה ספר תולדות האדם, ביום ברא אלוקים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אז מפסוקים אלו עולה בבירור שאדם נברא בצלם אלוקים. האדם קשור לאלוקיו בנשמתו ובמהותו. לפי זה, האמונה שהיא כלי הקישור בין האדם לאלוהיו, חוצה גבולות של עמים ואנשים. כל אדם באשר הוא אדם נברא בצלם אלוקים, וממילא כל אדם באשר הוא אדם יכול להאמין בשם ולהוציא לפועל ולקדש את הקשר הזה בכל רמה אפשרית, כמו שכתוב בתנא דבי אליהו, מעיד הנה עלי את השמיים ואת הארץ, בין ישראל ובין גוי, בין איש ובין אישה, בין עד ובין שפחה, הכל לפי מעשה שהוא עושה. כך רוח הקודש שורה עליו. זה בכל אדם. אבל מעבר לזה, עם ישראל ניחונו בתוספת קדושה מיוחדת. זה התחיל בבריאת העולם והאדם. המבנה הרוחני התחיל בבריאת העולם והאדם, והמשיך 20 דורות עד אברהם אבינו. זה מה שכותב הרב. שראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח בראשית השגתו מכללות האדם, שהרי הכרה של הקדושה כללית היא. צריך לקחת קדושה מכללות האדם, כי ההכרה של הקדושה לא מצומצמת לעם ישראל בלבד, היא כללית. ותוכן הקישור של האדם עם השם, זה שאדם מקושר, מחובר עם השם, הוא תוכן של למעלה מכל עם, ואחר כך יהיה נמשך בלבוש ישראלי מיוחד, בלבוש מיוחד ישראלי. ואחר כך, אחרי 20 דורות, אז זה הגיע לאברהם אבינו. אז זה התהליך, קודם כללות האדם, ואחר כך לבוש ישראלי מיוחד. אגב, לא אמרתי ששיעור הזה לזכות אבי מורי רבי יצחק יונה בן חנה ואמי מורתי מרתנה מרים בת חנה. אבל האנושות חטא דור אחר דור. בימי אנוש, נכתו של אדם הראשון, התחילה עבודה זרה, כמו ש הוא מספר הרמב״ם בהלכות עקום. החטאים המשיכו ותעצמו עד המבול, ואז נאמר, וינחם השם, כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו, ויאמר השם, אמחה את האדם אשר בראתי, מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה, כי ישחית כל בשר את דרכו על הארץ. לאחר המבול חטאי האנושות המשיכו בדור הפלגה, ואז אמר השם, מספיק, צריך לשנות את השיטה. במשך 2000 שנה השם נתן אפשרות לכלל האנושות לעבוד אותו כאיש אחד, ועם ישראל היה אמור להופיע באיזשהו שלב ולתת קומה נוספת בעבודת השם. אבל האנושות בחטאיה לא עמדה במשימה, ולכן הצורה של בניין האמונה והקדושה בעולם ייבנה אחרת. רק בעם ישראל תימצא הקדושה והאמונה, ולא באומות העולם. צלם אלוקים נמחה אצלם בחטאיהם. והתורה עתידה להינתן לעם ישראל בלבד, ולאחר היסטוריה ארוכה ומסובכת שבה עם ישראל ישפיע מוסר וקדושה למות העולם, הן בצורה ישירה כבימי שלמה והן בצורה עקיפה דרך הנצרות והאסלאם, באחרית הימים סוף סוף יתקיים הייעוד האידיאלי, כי אז ההפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעבדו שכם אחד. מסביר הרב, אבל הקלקולים שבעולם כולו גרמו שנשתכח יסוד הקודש מכללות האדם, ונעשה בישראל יצירה חדשה, שמשום כך צריכה כל מחשבת קודש להימשך ממקור ישראל בראשית. זאת אומרת, היה ראוי שזה יתחיל עם כללות האדם, ואחר כך נמשך בלבוש ישראלי מיוחד. אבל אנשים קלקלו, והם גרמו שנשתכח, שכחו את יסוד הקודש מכללות האדם, ונעשה בישראל יצירה חדשה. וצריך, אם אדם מחפש קדושה, זה צריך להתחיל אצלנו, ממקור ישראל בראשיתה. ומכל מקום, ישנם גיבורי כוח שהם מוצאים את יסוד העולם שבשורת נשמתו של אדם הראשון, ההולכת ומפעמת את ליבו של האדם בכללו, ועומק טוב זה מתקדם אצלם לכל. ואחר כך לוקחים את התמצית של קודש זה ומלבישים אותו את בגדי ההוד של התורה והמצווה, וכל קודש המיוחד שישראל מצוינים בו, עד שהם ממשיכים על עצמם גם דבקות אלוהית, מפולשת מאורה של תורה ושמחת מצוות מרוב כל. זאת אומרת שלאחר הנפילה של אומות העולם בזמננו היום, יש צורך בכוחות מיוחדים כדי להצליח להוציא את הטוב התמון באומות. הצדיקים, גיבורי הכוח, יודעים איך לשאוב מימות העולם את הטוב הגנוז בקרבם, איך להסתכל על התרבות שלהם ולשאוב מהם את האמת, שיש גרגירי, יש גרעיני אמת שם, לא שהכל אמת חס וחלילה, אבל יש דברים אמיתיים. אז אותם גיבורי חיל כאילו מגיירים את הרעיונות של אומות העולם ומלבישים אותם בצורה ובאופן שיתאים לתורה ולקדושה. האדם תמצית הכל הוא, שייך הוא להכל, איך אפשר שלא יפעל על הכל? ואומה שדבקותה בחיי כל הוא כל תוכנה, ואורחות חייה ממלוא כל נובעים הם, איך לא את כל יעלו? אדם הוא תמצית הכל, שייך לכל, אז ממילא הוא צריך לפעול על הכל. ואומה ישראלית, כל התוכן שלנו זה דבקות בשם, ואורחות החיים שלנו נובעים ממלוא כל מהקדוש ברוך הוא, שהוא ממלא את כל העולם, אז בוודאי שהם ישפיעו, הם יעלו את הכל. בנפש החיים בשער א' מבוארת בהרחבת תפיסת המקובלים שעולמו הפנימי של האדם מורכב מנפש, רוח ונשמה, וכל אחד מהחלקים הללו מורכב מהעולמות הרוחניים המקיימים ומאפילים את העולם הגשמי. נפש האדם לא שייכת רק לו, אלא מושפעת ומשפיעה על כל העולם כולו, כך בנפש החיים. הנרן של האדם, נפש, רוח ונשמה, קשורים לחלוטין בכל מעשיהם, רצונותיהם, מחשבותיהם, לכלל העולמות הרוחניים המקיימים את העולם הזה. הרעיון הפילוסופי הקדום, שאדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול, מקבל לפי המקובלים עומק עצום, לכל פרט ופרט מחלקי הנפש, רוח ונשמה של האדם, יש מקבילה בעולם, ולכל פרט בעולמות הרוחניים יש מקבילה בנפש רוח ונשמה של האדם. ולפי זה ברור מה שהרב כותב, שאדם הוא תמצית הכל, הוא שייך הוא להכל, איך אפשר שלא יפעל על הכל? מחדש הרב שזה לא נכון רק לגבי היהודי הפרטי, גם עם ישראל כולו. במבוא לאורות הקודש, הרב הנזיר אמר שאיך הוא שונה מהחסידות, יש הרבה מקבילות בין החסידות לבין דברי מרן הרב זצה. אבל הוא אמר שהוא אני בונה אומה. זאת אומרת, הרבה מספרי החסידות מדברים על היחיד. אבל הרב דיבר על כך שהוא בונה אומה. הרב הילל צייטלין, השם ינקום דמו, כותב מאמר ארוך בשם הקו היסודי בקבלה של הרב קוק זל. כותב שם, הארי זל העלה את הקבלה לשמי שמיים העליונים. בא בעל שם טוב והוריד את העולמות העליונים שבעליונים ואת כל הנסתרות שבנסתרות אל האדם. בא הרב קוק וגילה בקבלת נשמת הרבים את מאורותיה, סכנותיה, ירידותיה, הצלחותיה, גאולותיה, צירופה וזיקוחה, עליותיה וסגסוגיה של הנשמה ההיא, כלומר של כללות נשמת ישראל, וסתכל אף נשמתו של אחיד רך מתוך האספקלריה של נשמת הרבים. עם חב"ד גילה את המטאפיזיקה של הקבלה ואת הפסיכולוגיה האישית שלה, גילה מרן הרב זצ"ל את הפסיכולוגיה הציבורית לאומית של הקבלה. איזה הגדרה קולעת ויפה, השם ינקום דמו, של הרב צייטלין. לעולמו הרוחני והפנימי של עם ישראל יש מקבילה בעולם הרוחני כולו. אז התמצית שלנו, המהות שלנו, זה דבקות בשם, ומילא זה משפיע על כל העולם. לא רק על כל העולם, על כל העולמות. את העולמים ימלאו אורה, את האצילות ירחיבו, את הבריאה יפרנסו באור נאצל. כל אלו ביטויים קבליים שאין לי יד ורגל בהם, אז אני לא יכול להסביר. רק בפשטות, בעזרת האורות הקודש המבואר. את היצירה בזוהר הבריאה, את העשייה בנוגעה של היצירה, בעולמים ובאדם, בכל נשמה, שמחה וחדווה, שמחת מצווה ואור תורה, נחלת יעקב תמיד עולה בגאון. לפי המקובלים, המציאות הרוחנית מורכבת מדלת עולמות, זה למעלה מזה, הכי גבוה עולם האצילות, אחריו עולם הבריאה, אחר כך יצירה, אחר כך עולם העשייה, ותחתיו עולם הגשמי. כל אחד מהעולמות מקבל קדושה ואור מהעולם של עליו, מעולם שלמעלה ממנו. וקיים מכוח מה שהעולם העליון יותר משפיע לו, וממה שהוא בעצמו מקרין לעולם שמתחתיו. מלמדנו הרב זצ"ל שהשפעת עם ישראל על העולם לא מסתכמת רק בעולם הגשמי, במדע, בטכנולוגיה, כמו שהעם היהודי השפיע מאוד על העולם בתחומים האלה, בהרבה תחומים, אלא היא מגיעה לרבדים העמוקים ביותר של המציאות. עם ישראל הוא זה המרחיב את קדושתו של עולם האצילות, כתוצאה מכך מתפרנס עולם הבריאה מקדושה יתרה. עולם הבריאה אחר כך מקרין למטה על עולם היצירה, אחר כך עולם היצירה על עולם העשייה. אבל עם ישראל מקרין, מרחיב את קדושתו על עולם האצילות הכי גבוה, לא הכי גבוה, אבל בארבעת העולמות הכי גבוה. וזה משפיע על כל העולם, תוספות קדושה, שמחה, קרבת אלוקים. זה מה שהרב כותב, שאת העולמים ילמלו אורה, את כל העולמים, את האצילות, זאת אומרת עולם האצילות הם מרחיבים, עם ישראל מרחיב גם את עולם האצילות, וזה הרב התכוון אצילות. אחר כך מדבר על עולם הבריאה, את הבריאה יפרנסו באור נאצל, מרחיבים את עולם האצילות, עולם האצילות מקרין מאורו על עולם הבריאה, ואחר כך זה יורד אל את היצירה בזוהר הבריאה. זאת אומרת, עולם הבריאה נוסך אור על עולם היצירה ואת העשייה בנוגע של היצירה. הרב פה מדרג את העולמות, הוא מתחיל עם הצילות, אחר כך בריאה, אחר כך יצירה, אחר כך עשייה, וכל עולם משפיע, מאיר לעולם שמתחתיו. וזה מכוח עם ישראל, זה מתחיל עם עם ישראל, בעולמים, באדם, בכל נשמה. מה זה עושה? מה זה גורם? זה גורם שמחה וחדווה, שמחת מצווה ואור תורה. ונחלת יעקב תמיד עולה בגאון, זה מכוחנו. בסייעת דשמיה. האומה שהיא יונקת מן הכל, ממקור הכל, ממשהו למעלה מן הכל, היא מנצחת את הכל. כובשת היא כשנכבשת, מנצחת היא כשהיא מנוצחת, מקובצת היא בפיזורה ומושלת בשעבודה. נשמתו של עם ישראל כלולה מכל העולמות הרוחניים, ולמעלה מזה, שורש נשמתם של ישראל נעוץ בנקודה יותר גבוהה מעולם האצילות. מחשבתם של ישראל קדמה לעולם, ולכן היא יונקת מכל העולמות וגם משפיעה עליהם. היא קשורה לכל חלקי המציאות בקשר בל ינתק. ולכן, כמו ששרים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו עם הנצח, אי אפשר לנצח את עם ישראל. גם כשבמבט גשמי נראה שאנחנו שפלים ומשועבדים, מנוצחים או מפוזרים, זה מבט חיצוני, פיזי, ארצי, אבל זה לא משקף את המציאות האמיתית. בעומק הדברים, עם ישראל חי את חייו הרוחניים ללא מגע יד זרים. אנחנו מוצאים במקומות רבים שהשפלות הרוחנית של עם ישראל הוא תוצאה מהגלות. השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, פסוק באיכה. אז יש מאמר עמוק של הרב למהלך האידאות בישראל, אבל כאן הרב מדבר לא על השפלות הרוחנית של עם ישראל כתוצאה מהגלות, אלא על רובד עמוק יותר. גם כשאנחנו מושפלים, עדיין אנחנו מנהיגים את המציאות הרוחנית. גם בזמן שבית המקדש קיים וגם בזמן חורבנו, עם ישראל הוא המפתח לעולם הרוח. הוא זה המשפיע על ארבעת העולמות. אז אי אפשר לנצח את עם ישראל. בעומק הדברים, אנחנו חיים פה, לא משנה מה, איך זה נראה, אבל במציאות האמיתית הרוחנית, אנחנו קובעים ושולטים בבריאה על ידי מעשינו, מחשבותינו, דיבורינו. ואנחנו ממשיכים כל הזמן להחיות את הכל, לקדש את הכל. פיזית אנחנו משועבדים לפעמים, אבל רוחנית אנחנו השליטים הבלתי מעורערים. כלפי חוץ נראה שיש מלחמות, אבל כלפי פנים אנחנו מנצחים על כל ההוויה. ממשיך הרב בפרק זין, הקדושה העליונה שיסוד הצדקות המופלגה הרוחנית היא כישרון גאוני מוטבע ביסוד החיים ושורשי הנשמה. מובן שיש מקום לרצון החופשי לפתח את הכישרון הזה וגם לטשטשו, אבל ביסודו הוא כישרון ולא רק רצון פשוט. כשלאדם יש כישרון לתחום מסוים, הוא יצליח להתפתח באותו תחום הרבה יותר ממי שאין לו את אותו כישרון. זה נכון בחיים, באומנות, במסחר. זה נכון גם בענייני קדושה. כדי להיות צדיק מופלג, צדיק הדורות, גדול הדור, צריך כישרונות טבעיים של גאונות בקדושה. אנשים רבים יכולים להיות למדנים, צדיקים, חסידים ואנשי מעשה. אמנם הדבר לא פשוט, אך אפשרי על ידי הציבור הרחב. אבל להיות קדוש בקדושה עליונה, להיות גאון בחסד, גאון בלמדנות, גאון באהבת ישראל, צריך כישרון גאוני מולד. והכישרון הזה נובע מכך ששורש הנשמה מקורו בנקודה רוחנית גבוהה ועליונה יותר. אדם שנולד עם כישרון גאוני בקדושה יכול לפתח את הכישרון בעמל רב או להזניח אותו. יש לו בחירה. כמו כל גאון, זה מה שהרב כותב, הקדושה העיינה שיסוד הצדקות המופלגה הרוחנית היא כישרון גאוני. זאת אומרת, יש איזה כישרון, זה מולד. כישרון זה דבר מולד שאפשר לפתח, אבל זה מולד, הוא נולד איתו. זה מוטבע ביסוד החיים בשורשי הנשמה. מובן, הוא ממשיך הרב, שיש מקום לרצון החופשי לפתח את הכישרון הזה, וגם לטשטשו. אפשר לפתח, אפשר לטשטש. אבל ביסודו הוא כישרון. הצדיקים הגדולים, גאוני המוסר וגאוני הקדושה, הם דרושים לעולם הרבה יותר מהדרישה של כל בעלי החוכמות היפות והעליונות, כתכונה ופילוסופיה, שירה ועוד. בתחומים רבים קיימים גאונים ובעלי כישרונות מיוחדים, הן במדעי הטבע והן במדעי הרוח. את איכות החיים והשימוש היעיל בעולם מפתחים מדעי הטבע, ואת ההתפתחות המוסרית בעולם מובילים מדעי הרוח. אומר הרב זצ"ל שגאוני הקדושה והמוסר חשובים לעולם הרבה יותר מגאוני השירה והפילוסופיה, שרי את התורה ואת קרבת האלוקים, שזה לב המציאות, מלמדים אותנו גאוני הקדושה. ושאר מדעי הרוח עוסקים בדברים חשובים אבל נמוכים הרבה יותר. לכן אותם גאוני המוסר וגאוני הקדושה הם דרושים לעולם הרבה יותר ממה שהעולם דורש את כל בעלי החוכמות היפות והעליונות. הרב לא מזלזל בחוכמות אחרות, הוא רק אומר שהעולם דורש, העולם נזקק הרבה יותר לגאוני מוסר וגאוני קדושה. לעם ישראל יש תכונת גאונות מיוחדת לקדושה ולקרבת אלוקים. הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. יש לנו כישרון מיוחד לגדל ענקים היכולים לשאת את מסע האנושות על כתפיהם האדירות. כותב הרב, יש תכונה מיוחדת לכנסת ישראל לגדל בתוכה צדיקים איתני עולם. זה בגנים שלנו, לגדל צדיקים. הצדקות במרומי חסידותה תוכל לצאת אל הפועל בשכלולה רק על פי ההכרה של האחדות האלוהית וטהרתה, ודעה עליונה זו יסוד חיי האומה היא. על כן היא מוכשרה לגידול כישרון זה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. פסוק בישעיהו פרק סמך פסוק חף א'. זה הגאונות שלנו. יש לנו גאונות להיות קדושים ולקרבת אלוקים. ויש לנו באמת, אין באומות העולם צדיקים כמו שיש לנו. הצדיקים עליונים, אין דוגמתם. סיבת הדבר היא שכדי להגיע לחסידות עליונה לא מספיקה המוסריות הטבעית והאנושית, גבוהה ככל שתהיה, צריך הכרת אלוקים וצמאון אדיר לכל חי. ורק על ידי הכרה עמוקה באחדות השם וממילא באחדות העולם הגשמי והרוחני, הטוב והרע, הלאומי והאוניברסלי, רק על ידי הכרת האחדות ניתן להגיע למוסריות הידעת לשלב נכון בין כל הכוחות והמישורים הקיימים בעולם, ולדרגת איתן העולם המזכה את כל העולם כולו. לכן רק עם ישראל שחורית על דגלו את אחדות השם מוכשר להצמיח מתוכו את גאוני המוסר. אז יש גאוני המוסר גם אצל אומות העולם, אבל בעם ישראל יש כישרון להוליד בקרבו המוני גאוני מוסר, ולא רק יחידים, וגם גאוני המוסר שלנו הם גבוהים בהרבה מגאוני המוסר של אומות העולם. אז זה מה שהרב כותב, יש תכונה מיוחדת לכנסת ישראל לגדל איתני עולם, איתני עולם שהם מזכים את כל העולם, מרוממים את כל העולם, כי רואים את אחדות השם, יודעים על אחדות השם, וממילא הם קשורים לכל, והם יכולים לרומם את הכל, כי הכל קשור, הכל מחובר. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, הגענו לפרק ח', והשם ייתן את המוח ואת הכוח ואת השמחה, נוכל להמשיך בפעם הבאה. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.